שבו אנחנו קוראים פרשס צו. זויס התוירו, לאוילו למינכו לחטס לאושם ולמלואים ולזבח השלומים. ולמדנו במנוחס דף קוף יוד עומד א', מאמריהם של שלושה מגדולי המרואים. אומר שלוקש, מה ידחסיב זויס התוירו, לאוילו ולמינכו ולחטס וליושם? כל הוויסי בתוירו, כאילו הקרב אוילו מינכה חטס ויושם. אומר שלוקש, כך הוא מפרש את הפסוק הזה, זויס התוירו, מי שעוסק בתוירו, כאילו הקריב את כל הקורבנות הנ"ל. רוב, יש לו דרשה אחרת, ורוב אומר, כל הוויסיק בתוירה איננו צריך, לא אילו ולא חטס ולא יושם ולא ימינכו. לא כאילו הקריב, אלא יתנה מזו, הוא לא צריך. ואחר כך הגמור מביאה את מאמרו של רבי יצחק, כל הוויסיק בתוירה סויר כאילו הקרוב אילו, כל הוויסיק בתוירה חטס כאילו הקריב חטס, ולאחר רבי יצחוק חוזר לדבריו של ריש לוקיש, והוא אומר אותו דבר שאמר ריש לוקיש. אז זה גמרא אחת, בדף האחרון, עמוד האחרון במסכת מנוחס, לקראת סוף המסכת. עוד למדנו, תנס חוב זין עמוד בייס, מגילה למד א' עמוד בייס, שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא מראה לאברהם אבינו את כל העתידות, ואברהם אבינו נחרד ואומר, מה יהיה עם בניי אם יחטאו, והקדוש ברוך הוא אומר, יביאו קורבנות ויכופר להם. אז אברהם אבינו שואל, התינך בזמן שבית המקדש היה קיים, והם יכולים להקריב קורבנות לכפר עוון, אבל מה יהיה עליהם אחרי חורבן בית המקדש ואחרי ביטול הקורבנות? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ומרגיע אותו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים בהם לפוני, מעל אני עליהם כאילו הקריבום לפניי, ואני מוכל להם על כל אבונותיהם. אז האם הגמור בתנס ובמגילה, והגמור במנוחה זה אותו דבר, או שמה יש כאן שני מושגים? ותמיד אני אומר, אם מדובר בלשונות אחרים, בסגנונות אחרים, בהכרח מדובר במושגים אחרים. ואני חושב שיש שני הבדלים בין מה שלמדנו בסוף מנוחס, למה שלמדנו בתנס ובמגילה. במנוחס שלושת האמוראים מדברים על כל הוא עוסק. הוא עוסק בתוירו, כאילו הוא הקריב, הוא עוסק בתוירו איננו צריך, הוא עוסק בתוירו סוילה כאילו הקריב, הוא עוסק, הכוונה כשהוא לומד. מי שלומד את דיני הקורבנות, כאילו הקריב קורבנות. כותב הבך בסממם זיים, בטור הזוב, החתן שלו מצטט את דבריו, לפרש את נוסח הברוכה, אשר קדשנו, לעסוק בדברי תוירו. לעסוק בדברי תוירו, הכוונה להתעמק, לפלפל, להבין, זה הכוונה בעסק התוירו. בתנס ובמגילה, בזמן שקוראים לפניי, קריאה. יש הבדל בין עסק התוירו ובין קריאה. אני חושב שהגמור במנוחס מדבר על כל יחיד ויחיד. מי שחייב קורם חטוס, קורם אושם, קורבנות יחיד, אם הוא לומד את ההלכות כאילו הוא הקריב קורבן. בתנס ובמגילה מדבר בקריאס התוירו של הציבור בימי המויאדים. בזמן המועד קוראים, ומדובר בקורבנות ציבור, קריאת הציבור, וזה הבדל, שני הבדלים בין שתי הגמרות הנ"ל. אז אף על פי שאני סבור שמדובר בשני דברים, בשני מושגים, אבל בשולחן אורך סימן א' סעיפי, בסימן הראשון בשולחן אורך כתוב, טוב לומר, זה הלושן של השולחן אורך, טוב לומר בכל יום, פרשס הקדה, פרשס המן ופרשס הקורבנות. וזה מבוסס על דברי הגמור במנוחס. כל הוויסי בתוירו, אבל אני חושב שהמנהג שלנו משלב את שני מנהגים גם יחד, כי בכל הנוגע לפרשס התומיד, אנחנו קוראים את פסוקי התוירו. יתר הקורבנות, אנחנו לומדים את פרק איזה מקום של זבוכים, ואת הברייסה, אבל הקריאה, יש לנו פרשס התומיד. אז מצד אחד אנחנו קוראים את מה שכתוב בתויר פרשת התומד, וביתר הקורבנות אנחנו בעצם לומדים את דברי חז"ל, וזה שילוב של שני מנהגים. אף על פי שעיקר כוונת הגמור בתנ"ס ובמגילה, קריאס הציבור. כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, וסדר קורבנות אנחנו קוראים בימי המועד, וזה ההבדל בין שתי הגמרות הנ"ל. האם דין אחד לכל הקורבנות? בהרבה מקורות משמע שעיקר המנהג הוא פרשס התומיד, ויש יותר חובה לקור פרשס התומד מאשר יתר הקורבנות. שולחן אוכל רב, סימנים הראשונים של שולחן אוכל חיים כידוע יש שתי מהדורות. רק במעט של שולחן אוכל רב, בתחיל של אוכל חיים יש שתי מהדורות. מהדורה טניונה בשולחן אוכל רב, סימן א', כותב שתלמיד חכם לא צריך לומר את פרשת הקורבנות, כי עדיף לעסוק בתורה. וזה מבוסס לכאורה על דבר הגמור במנוחס. כל הוא עסק בתורה, כאילו אינו צורך, או כאילו הקריב. עוד מעט נדבר שיש שני פירושים בדבר הגמור, ראש לוקש ורובה, כשהם אומרים כל הוא עסק בתורה, האם הכוונה דווקא לתורה זה קרבונס? או כל שעסק בתוארם. הוא יכול ללמוד אלו מציאס, או שניים מויכסין, או בסולנוסס, אבל העיקר כל עסק בתוארם, כאילו הוא הקריב את כל הקורבנות. שוכן אוכל רב, הוא אומר, תלמיד חוכם לא צריך לקרוא את פרשת הקורבנות, עדיף לעסוק בתוארם. אבל זה הוא כותב במדורת עניון סימן א', סימן ממחת, זה חידוש, סימן ממחת, הרמו פותח עוד לפני שיש שולחן אורך, בדרך כלל, הרמות תמיד מוסיף על השולחן אורך. שולחן אורך של רבי יוסף קרוי שולחן ערוך, והרמו קרוי המפה. הרמו פרס את המפה שלו על שולחנו של רבי יוסף. בדרך כלל קודם בא השולחן ואחר כך פורסים את המפה. סימן ממחס קודם מפה ואחר כך שולחן. סימן ממחס פותח בדברי הרמו, והרמו אומר ש... נהגו כל ישראל לקרוא בכל יום פרשת התומד וקיבלו עליהם חויבו. אז הרמ"א כותב את זה רק לגבי פרשת התומד, לא בסימן א' לגבי יתר הקורבנות. סימן א' כותב שחנוך, טוב לומר, מעין המלצה. אבל סימן ממחס כותב הרמ"א, שכל ישראל נהגו וקיבלו עליהם חויבו. במחסו של כלולי המצווה יש אריכות גדולה על עצם המושג קיבלו עליהם חויבו. המושג הזה מופיע לראשונה בתוסס בשם הגאונים על תפילת ערבית לשוס. אף על פי שתפילת ערבית לשוס, בני ישראל קיבלו עליהם חויבו. ובדברי הפוסקים אנחנו מוצאים את זה במקורות רבים, ואני חושב שיותר מפעם אחת בספרים שלי הערכתי בביור עצם המושג קיבלו עליהם חויבו. מה הגדר הזה, מה תוקפו, אבל זה לא היום משום שזה שיעור נפרד, אפשר לדבר על זה שעות. מכל מקום, רואים בשולחן אוכל רב שדין אחד לפרשת התומד ודין אחד ליתר הקורבנות. לגבי כל יתר הקורבנות, דעתו של שולחן אוכל רב, תלמיד חכם, לא צריך לקור, לא כן. לגבי קורבן תומד, קיבלו עליהם חויבו, וזה חובת יתר. אגב, רב חיים בלאג'י, שר שוב את לב חיים, חלק א' סמן י' א', הוא אומר שתלמיד חוכם לא צריך לקרוא פרשת הקורבנות, והוא לא מחלק בין קורבן תומד לכל יתר הקורבנות. ולדבריו, תלמידי חכמים פטורים לגמרי מלקרוא את כל הקורבנות. הדין הזה נובע מלחם חמודויס על הראש. והמקור החיים תוקף את לחם חמודס, והוא אומר, מדובר בתלמידי חכמים של פעם, שבאמת הייתה תורתם אומנותם, ולא ביטלו רגע אחד, אבל כבר לפני מאות שנים הוא כותב, שלא ראוי לו לאדם להכריז על עצמו ולחשוב שהוא תלמיד חוכם, והוא פטור מלומר את פרשת הקורבנות. תלמידי חכמים שבזמננו ראוי להם אכן לקרוא את פרשת הקורבנות, וזה נכתב כבר לפני מאות שנים. אז הוכחנו מדברי מקצס הפויסקים, לא כולם, שוכן אוכל רב, שתמיד יש חיוב יתר יותר משאר הקורבנות. וכך מוכח במוגן אברום, תוף קוף נון טס, משנברור תוף קוף נון דלת. מה כתוב שם? מדובר בהלכס תשבוב. בתשבוב אסור ללמוד תוירו. כתוב בשוכן אוכל, אבל כל מה שקשור לסדר היום, אומרים גם בתשע בוב. ומשום כך מותר לומר פרשת הקורבנות בתשע בוב. כך כתוב תוף קוף נון דלת סיב דלת בשולחן אורך. כותב המשנה ברורה סיב קוטן זין. ומקור הדברים במוגן אברום תוף קוף נון תה סיב קוטן זין. סדר היום זה רק פרשת התומד. אבל יתר הקורבנות אין לומר בתשע בוב בשחרס. והמנהג לומר רק במנחה אבל לא בשחרס. הרי שרואים דעתם של המגרון ואומרים שברור לי שאכן יש חיוב יתר בפרשס התומד, יותר מיתר הקורבנות. מי שמפליג, וזה חידוש עוצום שקשה לי להבין אותו, זה שיבולי הלקט. שיבולי הלקט היה אחד הראשונים, והוא מרבה לצטט את אחיו רב בניומין, והוא מביא בשם אחיו רבי בניומין. שפרשס תוידה חובה לומר בכל יום, וזה לא רק מנהג כמו יתר הקורבנות. והוא מוכיח, כן, למה לא מזכירים את פסוקי קורבן תומד בתפילת השחר, כשם שבתפילת המוסף מזכירים את קורבנות המוספים. התמידן והמסופים הם קורבנות הציבור. אז למה בתפילת המוסף מזכירים את פסוקי הקורבן, ובתפילת השחר בכל יום לא מזכירים את פרשס התומד? אין זה אלא משום שחובה לקרוא פרשס התומד בכל יום, ולכן אנחנו מניחים שהוא כבר קרה. מה קשה לי בדברי שיבולי הלקט? שולחן ערוך הרב אומר קיבלו עליהם חויבו. קיבלו עליהם חויבו לא מסביר אז למה לא מזכירים את זה בתפילת עמידה. תפילת עמידה באה לפני כל המנהגים כולם. זה את כונס אנשי כנסס הגדולו. אז בהכרח ששיבולי הלקט איננו מתכוון כמו שחנוך הרב קיבלו עליהם חויבה, אלה שזה חובה מעיקר הדין. איפה הוא ראה את זה? איפה הוא מצא את זה? זה לא כתוב בחזל. מה שחויבו מעיקר הדין צריך להיות כתוב בחזל. ואם אכן יש חויבה מעיקר הדין, למה זה לא בשמונה עשר? למה זה לא בתפילת עמידה? וכי יש חובה מעבר לתפילת עמידה? אז למה זה שונה מתפילת המוסף שמזכירים את הקורבן בתפילו? אם אכן יש חובה מעיקר הדין לומר פשטום בכל יום, זה אמור להיות בתפילו. ולכן, אילולי דברי שבוי להלקת היינו אומרים, אין שום קשר בין התפילות שבכל יום לתפילת המוסף של שבת יום תפרש חוידש. התפילות שבכל יום הם רחמי. וזה עיקר עניין התפילה, הברכות האמצעיות, שאדם מבקש את צרכיו, וזה לא קשור כלל לקורבנות, לא קשור כלל לקורבנות. מה שאין כתפילת המוסף, שזה כבר לא רחמי, רחמי זה שלושת התפילות שמתפללים בכל יום, זה שפחו של מוקים ובקושי סרוכים, ואחר כך הודיה תפילת המוסף שונה באופיו. תפילת המוסף קשור ליומם טויבם, ולכן בתפילת המוסף מזכירים קורבן מוסף, קורבן תומד לא קשור לתפילו בכלל, ולכן אין כל ראיה ממה שלא מצינו פסוקי תומד בתפילו. ואם אכן יש חיוב, זה אמור להיות בתפילו, ולא מחוץ לתפילו. ולכן קשה לי לרדת לסוף דעתו של שבוי ללקט. שבוי ללקט היה מן הראשונים. מי אני לחלוק עליו? אני לא חולק, אלא אני משתף מה שקשה לי בדבריו של שבוי ללקט. וזה ההנחה שלא מצינו באף אחד מיתר הראשונים והפויסקים. אין מי שאומר שחובה גמורה מעיקר הדין לומר פרשת תומד בכל יום. זה מנהג, ראוי, נהגו כל ישראל, ומפליג שחנוך הרב כשאומר קיבלו עליהם חויבו, וזה גם זה חידוש גדול. וזה מביא אותנו לשאלה הבאה, האם גם נשים צריכים לומר פרשס הקורבנות. אז הבס יוסף בסממם זין מביא בשם ספר האוגור שנשים חייבות בברכת התוארה בכל יום. וזה הסעיף האחרון בסממם זין. סעיף י' נשים חייבות לברך בברכת התוארה. וספר האוגור כותב שני טעמים. למה נשים חייבות בברכת התוארה אם הן פטורות ממצווה סטלמת תוארה? ולימד אתם מייסמס ביניכם ולועס בנויסיכם, אומר ספר האוגור. הן פטורות ממצווה סטלמת תוארה, אבל יש להם מצוות. וכדי לקיים את המצוות, הם צריכים לדעת איך לקיים את מצוותיהם. ולכן בפועל, הם צריכות ללמוד תוארה, כדי לדעת לקיים את המצוות שלהם. כל המצוות שאין הזמן גרומה, מלבד המצוות המיוחדות לנשים, נר שבס, הפרוש הסחלה, תארס המשפחה, ולכן מכיוון שאנשים צריכים ללמוד, אף על פי שזה לא מצד מצווה סטלמת תוארה, צריכים ברכת התוארה. ועוד כותב ספר אוגר, הם אומרים פרשס הקורבנות בתפילה, ולכן הם צריכים לברך ברכת התוארו. משמע מדברי רבי סויסה ואוגר, שגם נשים חייבות לומר פרשס הקרבונס. תמיע רבי ינקב עמדן בספר של אור החיים מויר וקציו, וכדבריו, 100 שנה, 200 שנה, צעיר ממנו תהילה לדוד. והם תמאים, כל הסימה שנשים חייבות בתפילה זה רק משום שזה רחמי, כי אחרת זה מצס עשי שהזמן גרומה, כי מבוא בברוכס דווחוף. ואם כל חויבס הוא אישה בתפילה זו בקושס רחמים, אז מה זה קשור לקרבונס? כך הם תמאים. אני חושב שהפשט באוגור איננו שנשים חייבות לומר פרשת הקרבונס. כפי שהסברנו לפני מספר דקות, גם גברים לא חייבים לומר פרשת הקרבונס. מדובר במנהג. ואפילו קורמתומת זה מנהג. יש מי שאומר שקיבלו עליהם חויבו. וכשם שהטעם הראשון של ספר האוגור, נשים צריכים ברכסתו אל כי הם צריכים ללמוד. הם לא חייבים ללמוד. אין להם חויב הסתלמתו אלה, אבל הם צריכים ללמוד. כך גם הטעם השני. כנראה שנהגו בזמניהם שאנשים אמרו את פרשס הקרבונס, ואם אומרים, אז חייבים לברך, לא משום שחייבות ללמוד. ואני לא בטוח מה המנהג. כי מצד אחד אבי סויסף והאוגר כותבים שנשים אומרות פרשס הקרבונס, והמוגן אברום, קובוב, סיב קוטן בייז, אומר, נשת עידן, בכלל לא נהגו להתפלל תפילה סעמידה. אז אולי היה הבדל בין נשות ספרד, שהיו יותר מלומדות, מנשות אשכנז, מנשות פולין. מוגן אברום כותב שבזמננו, במחוזותינו, נשים בכלל לא מתפללות תפילה סעמידה, הן מסתפקות, במועד אני לפניך שאומרים בבוקר, מסתפקות בתפילה כלשהי שאומרים, אז אני לא יודע, הפער הגדול שספר האוגר מצוטט בביס יוסף, שאנשים אומרות פרשס הקרבונס, אבל לגבי מה שתמו האחרונים, רחמי, גם קרבונס זה רחמי. קדוש ברוך הבטיח, אני מכפר אבוי נסיים. כשאומרים קרבונס, כאילו יקרב חטוס, כאילו יקרב אילו. ולכן אני לא רואה תימא גדולו במה ששואל רבי ינקב עמדן על אביס יוסף, מה פתאום נשים חייבות בקרבונס? כל החיוב שלהם זה רק רחמי. מדובר במנהג, והמנהג מתיישב יפה עם רחמי, משום שכל הקורבן הזה כפור הסובן, ואפילו הקורבנות שלא באים לכפר עוון, קורבן אוילה מכפר על ביטול עשי, מקופיה ולא מקיבה, כמבוא ברי זבוכים. אבל כל הקורבנות, גם אלה שלא באים לכפר, באים לרצות, ולהעלות זיכרון יסור לפני הקדוש ברוך הוא לרחמים ולרצוין, ומשום כך, גם אמירס הקרבונס זה חלק של הרחמי, של בקושס רחמים, שגם נשים חייבות בהם. עכשיו אני רוצה לחזור למחלוקס במנוחס קוף יוד. אומר השלוקש, מי דחסיב, זו יישא תוירה לאוילו למינכו לחטס לאושם ולזבח השלומים, כל הוא עסק בתוירה כאילו הקרב, חטס ואושם ומינכו, רוב אומר, כל רואי זה בתוירה אינו צורך. רבי יצק אומר, רואי זה בתוירה סוילה, כאילו יקרבו אלו. החופץ חיים, בכמה מקומות בספרים שלו, זבח תוידו, לקוטי הלוחויס, חופץ חיים אומר, שהמחלוקס לשלוקש ורוב, מה יותר נשגב, מה יותר מחפר, מה יותר חשוב, קרבונויס או תוירו. כי כלל, כי כלל גדול בלשונות חזל, והכלל הזה כתוב בהרבה מקורות, כשחזל אומרים כאילו, זה כמעט כאילו, זה לא ממש כאילו. וכשאמרו חזל שכל מי שמספר לו שנהורה כאילו עבר ג' עברס חמור שבתוירה, כמעט. כאילו שופך דומים, כמעט. אז רשלוקש אומר, כל הוא עסק בתוירה כאילו הוא הקריב. זאת אומרת, הקרובס קרבונויס חשובה יותר, מחפרת יותר, מרצה יותר מתוירו. אבל כשאתה לא יכול להקריב קורבן, אז לומדים תוירו, וזה כאילו. רוב אומר להפך. ובויסי בתוירו אינו צורך, לא חטס, לא יושם, כי התוירו יש בה את כל הסגולות שבעולם, והיא מעולה מאשר הקרובס קרבונויס. וזה מתיישב במה שכתוב בחזל, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, דוד מצטער כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתו לא תבנה בייס לשמי, שלוימה בינכו, הוא יבנה את הבייס. ודוד הצטער, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יופי שואחה שאתו עוסק לפוני בתוירה, מכל הקורבנות, שעתיד שלוימה בינכו להקריב על גבי המזבח. וזה מתיישב עם שיטס רובה. אבל החופץ חיים מניח שגם רשלוקש ורובה, כשהם אומרים, כל הוא עסק בתוירה כאילו הוא הקריב, או אינו צורך להקריב, הכוונה תוירס הקורבונוס, תוירס חטוס, תוירס אוילה, תוירס מנחות, אבל המרשו שם במנוחס מפרש, כל הוא עסק בתוירס זה לאו דווקא תוירס הקורבונוס. והדקדוק הלשוני משמע כדברי המרשו, כי רשלוקש ורוב אומרים, כל הוא עסק בתוירו, כאילו הוא הקריב, אינו צורך, רק רב יצחוק אומר, כאילו הוא עסק בתוירס אוילה, כאילו הוא קרב אוילה, חטוס, כאילו הוא חטוס. והמרשו מדייק כך מדברי רשי, מרשי במקום משמע, כאילו הוא עסק בתוירו, ולאו דווקא בתוירס הקורבנוס. וזה הבסיס לפויסקים שאמרו, תלמיד חכם שתורתו אומנותו, והוא עסוק בתוירו, לא צריך לקרוא את פרשת הקורבנוס, כי כאילו הוא עסק, או שזה כאילו הוא הקרב, או אפילו יתרה מזו, אינו צורך להקרב. וזה שתי גישות, פשט בדברי הגמורה, כאשר אנחנו אומרים כל הוא עסק בתוירה כאילו הוא הקריב, או שמה זה אינו צורך להקריב. וזה מביא אותנו לשאלה תיאורטית. אדם שעבר בעבירות ועסק בתוירו, ואחר כך נבנה בית המקדש ביום, והאם הוא צריך להקריב קורבנות או לא. אם אנחנו אומרים כאילו הוא הקריב קורבן, אז כאילו הוא כבר הקריב. או שמה, אין הכוונה שהוא פטור מלהקריב. חקרי לב, אור החיים, כותב, אף על פי שעסק בתוירה, עדיין צריך להביא קורבנות, משום שהוא לא יכול לקפח את הכהנים. מתנס כהונה, כהנים זכאים לאכול את בשר הקורבן. אתה עסקת בתוירה, זכית לכפרות, אבל מה עם החובה שלך לשבת את הכהנים? כך הוא כותב, תירוץ הראשון, תירוץ שני, אף על פי שזה כאילו הוא יקרב, אבל זה לא ממש כמו קורבן, ולכן הוא לא נפטר מן הקורבן. ואני סבור שזה לא קשור כלל למה שפירשנו, מה שכותב החפץ חיים במחלוקת רובה וריש לוקש. מדובר בשני מישורים. גם אם נאמר שסגולס התוירה גדולה ונפלאה מסגולס הקורבנוס, זה במישור הסגולי. הקורבנוס הם חיוב מצוות עשה של תוירה, אלה דינים, והדינים לא משתנים על ידי סגולות. כאשר אדם עושה תשובה, אז דוינס נעשם לזכויוס, אבל הוא לא נפטר מאנשי בייסדן. הוא גם לא נפטר מחיוב להביא קורבן. אף על פי שמה לעשות תשובה, ודאי שגדולה מכל המעלות שבעולם, תשובה מהווה, זו נסנס עליה כזכויוס. האם הוא נפטר מהביא קום חטס, או קום עושם, בגלל שחזר בתשובה? המערכת הסגולית לא משליחה ולא משנה את המערכת הדינית. וכמו שתשובה מעלה את האדם לקף חוי ולקף סחוס ומחפר את אבון, גם הוא עסק בתוירה, כאילו היקרב קורבן, אינו צורך קורבן, זה במישור הסגולי, אבל זה לא פותר אותו מהקרובס הקורבנוס, וכך נראה לי מילטה דפשיטה, וזה לא קשור כלל. האם הקורבנות מעלתם גדולה מתלמת תוירה, או תלמת תוירה מעלתה גדולה מקורבנוס, גם מתלמת תוירה מעלתה גדולה מהקורבנוס, זה רק במישור הסגולי בין אודם למוקוים, אבל זה לא פותר אותו מחובה הלכתית, חובה דינית, מי שחטא צריך להביא קורבנות, וכך נראה לי מילטה דפשיטה. ולכן פה אני צריך לתקף כשאמרו חזל כאילו הוא הקרב קורבן. האם מדובר לגמרי רק במישור הסגולי של כפור הסובין, או שזה נחשב גם מבחינה דינית כאילו הקריב קורבן? כותב הטור בסימן א', שלחוירה צריך לומר פרשת הקורבנות רק ביום, ולא לפני אלוהי שחר, כי לא מקריבים קורבנות בלילה. אין הקורבנות קורבנות בלילה, ולכן פרשת קורבנות, אפשר להגיד רק ביום ולא בלילה. טויב יויסור, זה הלשון של הטור. לא מעקייב, אבל טוב יותר. לא מע ביום ולא בלילה. הלושן של השכנוח, סמן א', סמן ממזיין, שאין אומרים פרשת קורבנות אלא ביום. מדבר השכנוח משמע שזה מעקב, ולא רק סגולי. מכאן משמע, כאילו הקרב קורבן, זה ממש כאילו הקרב קורבן. דין אחר, האם צריך לומר פרשת קורבנות בעמידה? מורגן אברהם סמן א' אומר, צריך לומר בעמידה. בכור שור, תבואס שור, שהיה מחשוב היה פסקים דור אחד אחרי מורגן אברהם, הוא כותב, לא ראינו מעולם שיקפידו לומר פרשת קורבנות דווקא בעמידה. והוא אומר, בסופו של דבר, זה לא עבודת הקורבנות, למה צריך עמידה? שחנוך הרב כותב, במדורה קמה צריך לעמוד, במדורה בסה חזר בו. והוא כותב, בסופו של דבר הוא לא כהן. אם הוא לא כהן, הוא לא יכול להקריב קורבנות. אוכל שולחן אומר חידוש עצום מעין כמותו, סמן א' חופוב, כהנים יאמרו פרשת קורבנות בעמידה, אבל אביהם וישראל הם זורים יכולים לומר בישיבה. משונה, אצל הכהן זה ממש כאילו יקריב. אז בקרובת הקורבנות יש הכהן שמקריב את הקורבן, ויש הבעלים שמביאים את הקורבן. אז אולי כאילו הקריב, זה לא כאילו הוא כהן, אלא כאילו הוא זה שמביא את הקורבן. יותר מסתבר לפרש כאילו הביא קורבן, כי מי שצריך את הכפורה זה לא הכהן. כאילו הקריב קורבן זה הבעלים, בבעל המין דין של עמידה. אבל אולי אפשר כן להסכים לדין שצריך לומר את זה ביום, אבל אף דווקא בעמידה. כי ביום זה דין בעצם זמן הקרובס הקורבנות. לילה זה לא זמן ראוי לקורבן, ולכן לא אומרים את פרשת הקורבנות בלילה. אבל פרטי הפרוטים שצריך עמידה, אז זה מחלוקת גדולה. רבי ינקה ומדן בסידור שלו מביא שהחכם צבי בשחרס אמר בעמידה, ובמנחה אמר בישיבה. וכך ראוי אפיסוד. אני לא יודע למה, אבל כך כותב רבי ינקה ומדן, כך נהג אביו החכם צבי. דווקא כף החיים, א', למד ג', כותב שראוי יותר לומר פרשת קורבנות דווקא בישיבה, על פי הקבלה. אז אני לא יודע למה ישיבה, למה עמידה, מה ההבדל בין שחרס למנחה, אבל זה פולמוס גדול, האם צריך לומר דווקא בעמידה, או שאפשר לומר גם בישיבה. האם במנחה בכלל צריך לומר פרשת קורבנות? אז דקדקנו מקודם, סממם חס כותב הרמ"א, נהגו כל ישראל לומר פרשת התמיד. סמן א', לשון המחבר, טוב לומר. ריש למד דלת, זה הסימן של תפילת מנחה, כותב הרמ"א, יש שכתבו, שאומרים פרשת קורבנות גם במנחה, ומנהג יפה הוא. ולמדנו דברי הרמ"א שזה פחות חשוב מאשר בשחרס. יש שכתבו ומנהג יפה. זה לא מחייב, לא בכל מקום נהגו לומר את הקורבנות גם במנחה, אבל הרמ"א כותב מנהג יפה הוא, מקור חיים. וכבר פעם שלישית אני חושב, או שנייה שאני מצטט היום את המקור חיים, על שולחן ערוך חיים. מקור חיים זה ספר חשוב מאוד שנכתב על ידי חבס יואר. והספר הזה היה גנוז 300 שנה, ורק בדור שלנו הדפיסו אותו לראשונה. מכון ירושלים, ותבואו ברכה על ראשם. אני חסיד גדול של חבס יואר, היה בקי עצום, והספרים שלו מדהימים. וחבס יואר כותב בהקדמה לספר, שהוא עמל על הספר הזה, אבל אז יצא לאור מורגן אברהם, והוא ראה שאחרי מורגן אברהם אין לו מה להוסיף. וזה דבר אחד שכותב חבס יואר, ואני חולק עליו בכל תוקף, אני לא מעיז לחלוק על חבס יואר, אבל אני חושב שהוא טעה טעות גדולה כשהוא כתב, אין לי מה להוסיף על מורגן אברהם. אני חושב שגם אחרי מורגן אברהם יש לו הרבה מה להוסיף. הספר הזה, מקור חיים, מלא וגדוש בחידושים גדולים. כותב מקור חיים שהסיבה שלא נהגו לומר קורבונס במנחה בגלל פסוק בנובי יחזקאל ופירוש הרד"ק. אז מי שבקיא קצת בדבר הנביאים, הנביא יחזקאל יותר מכל יתר הנביאים, רוב סעיף יחזקאל זה מה שהוא ראה בשמיים, והוא זה שגילה לנו את המרכובה, סוידה של המרכובה, מס המרכובה שחזל מדברים עליהם, ובסוף הסעיפה הוא מספר על יוד בייס שעורים שהוא ראה בשמיים, ושלוש מכל צעד, מי זכמה, צופן דורם, ויוד בייס שעורים כנגד יוד בייס שבטי ישראל, ממבוב בנובי יחזקאל, והנובי יחזקאל גם מתאר בדיוק את התבנית של הבייס השלישי, בייס המקדוש השלישי שאנחנו מצפים לו. ובפוסק יהוד גמל כתוב, וכבס בן שנוסי תומם תעשה אוי לו ליועים להשם בבויקר בבויקר תעשה אוי סוי. ושואל על הדק, בבויקר בבויקר תעשה אוי סוי, ותומד היה גם בין ארבעים, שני תמידים בכל יום. והנביא מדבר, וכבס בן שנוסי תומם תעשה אוי לו ליועים להשם בבויקר בבויקר תעשה אוי סוי. כותב על הדק חידוש עצום, של יוסד לא, ויהיה רק תומד אחד בכל יום, רק בבוקר, ויתבטל תומד של בין ארבעים. והברבנל תוקף את הרד"ק. יש פה נובי עם הברבנל? שנים לא ראיתי את זה, הייתי שמח לבדוק. הברבנל תוקף את הרד"ק ואומר, זו יסתור לא יתאם מחולב וסמחר, המצוות לא ישתנו, אי אפשר לגרע בדיני הקורבנות, ולכן הוא תמיה על מה שכותב הרד"ק. חבס יור, לא מצטט את הברבנל, והוא מצטט את הרד"ק ואומר, זו הסיבה שבמנחה לא אומרים את פרשס התמיד. רבים ממפורשי הנובי, בכללם המלבים והמצודויס, הם אומרים שכאן מדובר בקורבן נוסף מעבר לשני תמידים, אלא קורבן נוסף שיקריבו. לא הוסיף אפשר, אף על פי שאי אפשר, לגרוע כך פרשו רבים, מכל מקום. אז אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל מבואר גם בדברי רמו, שהאמירת פרשס התומד במנחה פחות חיוב מאשר בבוקר. כוסף הרד"ק, שזה קורבן התומד שעושים בכל יום. ואני קוראת לשנו של הברבנל, וזהו באמס דאס נפסד, ולא תהיה אם כן תורס השם ומצעשהו נצחיוס, וכיום אסלו עד, וטיפולו ויקר שהתורה לא תנות ולא תשתנה. והברבנל כותב, כפי שציטטתי מדברי האחרונים, שמדובר בקורבן נוסף מעבר לשמי תמידם בכל יום. וזה רק ימי המילואים, כשיבנה בייס המקדוש, ולא מצווה לדיירס, כך מפרש הברבנל. שאלה האחרונה שאנחנו שואלים היום בשיעור, האם הסגולה הזו כאילו הקרב, זה רק בתוירס הקורבנויס, או שמה בכל המצוות שבתוירו. כי אנחנו מקיימים רק חלק קטן ממצוות עשה שבתוירו. לא כולם מכירים את כל הספרים הנפלאים של החופץ חיים, אבל החופץ חיים חיבר ספר המצוות אחרי 600 שנה, שכבר הפסיקו לחבר ספר המצוות, החופץ חיים חיבר ספר רק על המצוות שנוהגות בזמן הזה. תמיד אני מסביר לתלמידיי על גדלותו של החופץ חיים. כל מה שהחופץ חיים כתב בכל ימי חייו זה רק דברים שהיה משוכנע שזה תיקון הדור, וזה צורך הדור. הוא חי את כל חייו למען כלל ישראל. אנחנו, אין לנו ממנו חידוש שם על הש"ס, כל הספרים הקטנים שהוא כותב. מחנה ישראל הוא כתב לחיילים יהודיים שמגויסים לצבאות נחר וכופים עליהם לעבור על כל מצווה שבתורה נתן להם עצות איך לנהוג וכיצד אפשר בכל זאת לקיים את המצווה. אהבת חסד, כאשר הוא ראה שגמל הסרסודם ירדה פלאים, כל הספרים שלו הם תיקון הדור, צורך הדור. ולכן חפץ חיים כתב ספר המצוות רק על המצוות שנוהגות בזמן הזה, כי הוא אמר שחשוב מאוד שאנשים ידעו בעיקר את המצוות שרובצות עליהם. בכל אופן, אנחנו לא מקיימים את כל המצוות, והמקבונים אומרים שאדם צריך לקיים את כל תרי"ג מצוות שבתורה, ואם הוא לא קיים בגלגול אחד, הוא צריך להתגלגל שוב ושוב ושוב ושוב, ולכן שניים מגדוי ליוילם, ספרדי ואשכנזי. בדרך כלל אני משתדל להיות קצת מאוזן. המבית והשלו, שניהם כתבו, שכיצד אדם יכול לקיים את כל המצווה שבתוירה? כל האויסק בתוירה, סוילה כאילו יקרב אוילה. כל האויסק בכל המצוות שאין ביד אדם לקיים, כאילו קיים אותם. וזה הדרך לקיים את כל התוירה, כולה על רגל אחס. יש דרשונים שפרשו את הבקשה של הגר, לשם איזו כאן. למדני, על מנה שקיים כל התוירה כולה על רגל אחס. דוחוי במס הבינין שביודוי. מה אמרו הלל הזוקן? מה דלך סני? החברך לא תעבד, ואידך פירוש לזיל גמור. לא זוכר מי, אבל בספר הדרוש כתוב, הגר רצה, אני לא מוכן להיות יהודי 50 פעמים, לא רוצה לבוא בעוד גלגול ועוד גלגול. תלמד אותי שאני אוכל לקיים את כל התורה כולה ברגל אחת. דהיינו, במערכת חיים אחת, פעם אחת לבוא בעולם. שם ידחה אותו, אין כזה דבר. אתה לא כהן, אתה לא לוי, בית המקדש חרב. הלל אומר לו שתי עצות. יהבתי לך כמוך. על ידי אהבת רעים. כל איסור הרעים מזה לזה. כל אחד מסייע לחברו, בדרך הזו אפשר לקיים מצוות, גם שאתה לא יכול לקיים בעצמך. דרך השנייה, זיל גמור. לך תלמוד תורה. כל העסק, כאילו הקרב, כאילו קיים. על שתי עצות האלה אמרו הלל, איך אפשר לקיים את כל המצוות כולו, במכה אחת, בגלגול אחד, אפילו אלה שאדם לא יכול לקיים בעצמו. בכל מקום, המבית פעמיים בספרים שלו, בהקדמה לקריית ספר, ספרו על הרמב״ם, וגם בספר בייס אלוקים בשער תשובה. בייס אלוקים זה ספר חשוב, קטן הכמות ורב האיכות שכתב המבית על דרכי הירו והאבוידו. בשער תשובה הוא כותב את זה, והשלו גם כותב, כל המצוות שאין ביד אדם לקיים, אם הוא לומד, הרי זה כאילו קיים. וחשבתי פעם, לפעמים גם אני אוהב להיות פרומר, אז איך אני מקיים את כל המצוות? הדרך היחידה לכל זה ללמוד את כל המשנה תורה של הרמב״ם, כי היחיד שעובר על כל תרי"ג מצוות פרטיהן ודקדוקיהן זה הרמב״ם. מי שלא יכול לגמור את המשנה תורה יכול ללמוד את ספר המצוות לרמב״ם או ספר החינוך, אבל זה מאוד חלקי, רק מעט מאוד מן ההלכות. אם אתה גומר פעם אחת בחיים את המשנה תורה, אז קיימת את דברי הגדוי למנהל כאילו קיימת כל תרי"ג מצוות שבתורה. מכל מקום, אבל אילו לדבריהם היינו אומרים, בחזל לא מוצאים את הסגולה הזו, אלא בקרבונס, וקרבונס יש לה ממד מיוחד, כי הם נועדו לחפר אבון. וכמבואה בקרבונס הוא מגיע שאברום אבינו היה מוטרד, מה יהיה עם בניי, לאחר שיחלב בית המקדש. ראי מפורשת נגד המבית והשלו, מבוא ומציע קי"ד עמוד א', שם מסופר על מפגש בין רבא בר אבוה ואליהו הנביא. וכאשר האמורה פוגש את הנביא, הוא מנצל את ההזדמנות ושואל אותו כמה וכמה הלכות, בחוש המשבות, מסדרן לבלחויב, בדין המחירים, ואחר כך רבי שואל את אליהו, רק רגע, אתה כהן, לא? אז מה אתה עושה בבית הקברות? מה לכהן בבית הקברות? כך שואל את אליהו. אליהו אומר, תמה אני עליך, אתה לא בקי בטהרות? רב שמעון בר יוחאי אומר, קברי נוכרים לא מטמאים באוהל, זה בית קברות של גויים, זה אין פה יהודים קבורים. ואנחנו פוסקים כמו רשב"י, כמו רשב"י מחוי, שקברי נוחם לא מטמאים באוהל. ורבי מתנצל ואומר, בקושי אני בקיא בארבעה סדרים. אתה מצפה ממני להיות בקיא בטהרות? לא למדנו טהרות. כותב רש"י, איזה ארבעה סדרים? מויד נושם נזיקן, כי הם נוהגים בכל אתר ובכל זמן, והם עסקו גם בקודשים. למה? כלו הוא עסק בתורס אוילה, כאילו יקרו אלו. ולכן עסקו גם בקודשים. בתארס לא עסקו, בזרום לא עסקו, אבל בקודשם עסקו, אף על פי שגם קודשם לא נהג בתקופת האמוראים בבבל, אבל הם רצו את הסגולה של הקובס קרבונויס. משמע מדברי רשי, ולמה לא בזרועים? הלא אתם גרים בבבל, אתם לא מקיימים לא תרומה גדולה ולא מעשר ראשון ולא מעשר עוני ולא תרומה ולא שמיטס קרקע, אז למה לא עסקו בזרועים? משמע שהעיצה הזו, כל הועסק, כאילו נאמד רק בקרבונויס. כך לא חייר מוכח מדברי רשי, לא כמבית ולא כשלופ. בדויך הקרב אפשר ליישב את דבריהם שכוונת הדברים. הסגולה הזאת נאמרה בכל חלקי תורה, אבל יותר הקפידו בקורבנות כדי לזכות בכפרת עוון, ופחות הקפידו בשאר חלקי התורה. יש ליישב בדויך, אבל משמע יותר מדברי רש"י שעצם הסגולה של כל הועסק כאילו קיים, זו סגולה מיוחדת שלא מצינו אלא בקורבנות בלבד. אז היום עסקנו בסגולת חז"ל, כל העוסק בתורה כאילו הקריב קורבנות. פסוק הראשון, צו, אין צו אלא לשון זירוז. יויסו צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס, ולכן צו זהרן, אין צו אלא לשון זירוז. מיד הוא לדיירס, אומר רב שמעון, ביועסת צורך הכוס ולזרז במקום שיש חסרון כיס. וכולם שואלים, צו זהרן, חסרון כיס זה מצד מי שמביא את הקורבן. הכהנים לא יהיה להם כל חסרון כיס. והלשון צו זה צו זהרן ובניו, והם אלה שהכוס מזרז אותם, ולהם אין כל חסרון כיס. הם לא שילמו מהכיס שלהם כדי לעשות את העבודה. אז מה זה צו זהרן, מקום של חסרון כיס? אז לפי פשוטם של דברים, אבל הכהנים היו, דאגו לכלל ישראל, ויהי מומן חברך וחובה ולך הוא כיס שלך, ולכן חסרון הכיס של בני ישראל, כאילו חסרון הכיס שלהם, ולכן צורך זירוז. אולי בדרך דרש, בדרך מוסר, נחלק הראשון, מה עניין הקורבנות? מה כל עניין של הקורבנות? ויש בזה סודות עמוקים. הרמב״ם, מעיין אבוכים חלק ג', כותב שתי סגנונות, פרק למד בייס ופרק מם וב, והרמב״ם כועס על שניהם. פרק למד בייס כותב הרמב״ם, שבני ישראל עד מתנתרה היו שטופים בעבוד הזור, והיו עובדי אלילים כמו יתר האומות. כדי לגמול אותם מהרגל רע, קדוש ברוך הוא אומר, תקריבו קורבנות לגבוה, במקום להקריב קורבנות לעבוד הזור. מי שרגיל לעשן, נותנים לו סיגריות אלקטרוניות. זה רחוק מלהיות בריא, אבל לפחות קודם כל שלב ראשון, הרע במיעוטו. אז בני ישראל היו כל כך רגילים להקריב קורבנות לעבוד הזור, אמר הקדוש ברוך הוא, קשה לצפות מכם שתקריבו באחת להפסיק להקריב קורבנות, תקריבו לגבויה. פירוש רחוק, כאילו הקורבנות הם לגריותה, לא לשפחם של ישראל. ממבוב, הרמב״ם קצת ממתן את הדברים, הרמב״ם אומר, אותם הבהמות שאום מסוילם סגדו להם ועבדו להם כדי לשבור את עבוד הזור ולהוציא מליבם, אנחנו עוקרים את אותם אלוהיהם ומקריבים אותם לגבויה. והרמב״ם דוחה את הרמב״ם מכל וכל, והרמב״ם אומר, הקורבנות הם עבוד קדושה והם צורך גבוה. זה צורך גבוה, זה תיקן האוילמס, כך כותב הרמב״ם. רמי שמחה מיישב את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם מתכוון רק לקורבנות שקריבו בבומויס לפני שנבנה בית המקדוש, בשלב הביניים שבין מתן תורה ובניין בית המקדוש, ולא במשכן, אלא בבמות, בבומויס, זה הכוונה של הרמב״ם. אבל לא חס ושלום בקורבנות שהקריבו במשכן השם או בבית סלומים. הרמב"ן אומר, חטאס ואושם באים לעורר את האדם לתשובו, וכל מה שעושים לקורבן ראוי שיעשה בו ויתן אל ליבו ויחזור בתשובה. שאר הקורבנות הם צורך גבוה, והרמב"ן סתם ולא פירש, עד שבא הארי. פרי הקודש מסביר שהעולם שלנו זה שלוש רמות, שלוש דרגות, שלוש גדרים. דומם, צומח, חי, מדבר. והקורבן זה מכל ארבעת היסודות. המנחו מן הצומח, הזבח מן החי, הבעלים שמתוודים והכהן שמקריב הם המדבר, ולכן הצטווינו על כל קורבן חוטא קרב מלח, מלח מן הדומם, אז כל חלקי הבריאה עולים מלטטה לאלה, וזה גורם ירידת שפע מלאלה לטטה. אז זה הסבר הכללי הבסיסי של הארי הקודש בתורת הקורבנות. מכל מקום, הקורבנות מצד אחד באים לכפר עוון, כדברי הרמב"ן, מאידך לקרב אותנו אל אבינו שבשמיים, והכהנים שמצווים להקרב את הקורבנות של בני ישראל הם גם המורים והמדריכים ומורי הדרך של כלל הכל, כי סיף זה כהן איש מרודז ותורה יבקשו מפיהו. ולכן זויס תורס ואוילו והמנחו והחטוס, והאושם, והמלואים, וזבח השלומים, כל הויסק בתור ישראל. אז הקויים הצטוו לא רק להקריב את קורבניהם של ישראל, אלא גם ללמד אותם תוירו. ואם אתה מלמד אותם תוירו, אז הם לא יצטרכו קורבנות. ואולי זה מוקם שיש חסרון הכיס. כי אם הקויינים ילמדו את העם תוירו, וידריכו אותם בדרך ישרה, ולא יחטאו, לא יביאו קורבנות, הכהנים יוצאים נפסדים, משום שמתנס הכהונה זה הזבח והמנחה. הכהנים אוכלים, הכהנים לא היה להם קרקע. עיקר פנסתם של הכהנים היה מעבודת המקדש, אבל כאשר הכהנים מלמדים את העם תוירו, יהיו פחות קורבנות, פחות חטוס, פחות אושום, ולכן זה חסור לכיס לכהנים, ויפר פיקנס תורה כהנים, זויס תוירס אוילה. ללמוד תוירה, ללמד תוירה, או בדרך דרש, זה פשט נוסף בדברי רש"י, אין צו, אלא לשון זירוז. אז עברו עלינו ימי הפורים, ולפני פורים נשאלתי הרבה פעמים, כפי שנשאלתי בחודשים האחרונים מאז שפרצה המלחמה, האם צריך לצמצם את השמחה? האם ראוי לחגוג ולרקוד ולשמוח כאשר מלחמה נמשכת, ויום יום חיילים נהרגים, ועדיין יש מאות בני ישראל ביד אויב, ואנחנו דואגים לשלומם. וציטטתי תשובה מספר משנה סוחר אור החיים סימן יוד חס. משנה סוחר היה רבי סוחר שלמה טייכטל, ענק בתורה, מגדול וצדיק הדור. והוא מספר שבשנת תופשין בבודפסט, עשו סיום מגילה בראש חודש תמוז, ועשו חגיגה גדולה. ואנשים שאלו אותו, כאשר עם ישראל בוער, ובתופשין כבר ידעו בהונגריה מה שקורה בפוילן, הנאצים לא נכנסו להונגריה עד שעש תופשין דלד, אבל בפוילן כבר, ובאוקראינה כבר ידעו על השבר הגדול, ועל רבבות רבבות יהודים שנרצחו, והוא כותב שאנשים באו אליו בתרומת, האם זה הזמן לעשות חגיגות ולשמוח ולקבץ עם רב. והוא כותב תשובה ארוכה עד למאוד ומביא ראיה מעניינת מרש"י בסוכנון. היי, אבל תמצס הדבורם הוא כותב, שמחה של מצווה צריך להימשך, חלילה לנו אם נשבית את השמחה של מצווה. כי משמחה של מצווה אנחנו שואבים כוחות ותעצומות נפש. וזה מעורר רחמי שמיים. ולכן בכל החודשים האלה אמרתי, חתונות ושבר בוחס ובר מצווס, לחגוג ולשמוח, חלילה לא הוללוס ולא טיולים ולא לבזבז את הזמן לריק כאשר אנשים נהרגים, ואנחנו צריכים להרבות בתוירו ובתפילה בעבידת השם ובגמלת חסודים, אבל אין להשבית ואין להמעיט משמחה של מצווה. שמחה של מצווה מעוררת רחמי שמיים, ויהודים תמיד השתדלו לשמוח גם בתקופות הקשות ביותר והמרות ביותר, אבל שמחו משמחה של מצווה. וכך נהג אותו גאון גדול בשנת תופשין לחגוג בעם רב סיום מסכת. אז יהי רצון שכל התורה שלומדים וכל השמחה ששמחים והשמחה של פורים שיעלה למעלה לעורר רחמי שמיים. אז השנה זו שנה מעוברת. בשנה קיימנו את מה שכתוב במגיל אבו במדבי שעושים פורים באדר השני כדי מסמך גאולה לגאולה. שהיא רוצה שהקודש ברוך יסמיך גאולה לגאולה. ועוד לפני ימי הפסח בניסן ניגלו ובניסן עתידים להיגאל, שהקודש ברוך הוא ישלח פסוירס טויבס וישועס ונחומויס, ויתעוררו רחמי שמיים, והמלחמה הזאת כבר תפסק וכולם ישובו הביתה לחיים ולשמחה ולשולוים. יום יום באים אליי בחורים צעירים שעומדים לפני גיוסם, ואני מעומק הלב מברך את כולם שיחזרו הביתה לחיים ולשמחה ולשולוים, ויהי רצון שכל התפילות יתקבלו. אז אני חייב לומר הרגע מרגש ביותר שהיה לי בפורים. מן הסתם כל מי שמקשיב לשיעורים שלי בשבועות האחרונים מכיר את השם משה אהרן בן לאה בלה, חייל צעיר בן תוירה אמיתי שנפצע קשה מאוד, ומשום צנעת הפרט אני לא, אבל נפצע קשה מאוד כבר יותר מחודש ימים, מורדם ומונשם, עדיין מורדם ומונשם, וצריך רחמי שמיים מרובים. בקרץ לדוד, דוד שלו, מחוץ לארץ, וקנה הגודל של פסח, ברוך השם, יצא לאור מחסו של הגודל של פסח, שמחה גדולה בשבילי. הוא קנה הגודל וביקש ממני לכתוב הקדשה למוישה אהרן בן לאה בלה, והוא הולך לתת לו מתנה, והלוואי שיזכה בליל הסדר לשבת עם הגודל שלי, מי ייתן, הלוואי שהקודש ברוך יעשה ניסים. שלחתי לו מתנה, הגודל של פסח, עם הקדשה אישית, אני מאוד מקווה שהקודש ברוך יעשה ניסים ונפלויס, ואני אזכה שישב בליל הסדר עם הגודל של פסח מן חסושו. כשכתבתי את ההקדשה הזו, דמעות זרגו מעיניי. אז ירוצן שנשמע רק בסוירס טויבס, בישועס ונחומס, והקודש ברוך הוא יגולנו גאולה שלמה, וישלח לנו משיח צדקנו במהרו ויומנו אמן.